היי, זה אביב. בימים האחרונים דיברתי עם הרבה מאוד מאזינים קבועים וגם אנשים מהתעשייה שביקשו שבמקביל לפרקים המיוחדים כמו שאלינו בשבועיים האחרונים, נעלה גם פרקים רגילים עד כמה שאפשר. אז היום פרק שהוקלט ממש רגע לפני המלחמה עם אביב מוסינגר מחברת קודם. אביב והשותפים שלו הם יוצאי חברת הסייבר ההתקפי NSO, והיה מאוד מעניין לדבר על המעבר מסייבר התקפי להגנתי, בטח על רקע מה שקורה בימים האלה. אני חושב שזה חשוב לחוסן של התעשייה שלנו להמשיך לשדר גם פרקים רגילים, ולתמוך על ידי זה בתעשיית ההייטק הישראלית, שהיא חשובה מאוד למדינה שלנו. שוב נזכיר גם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט שנמשך, גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, אז הנה הפרק עם אביב מוסינגר. אז שלום לאביב מוסינגר.
נכון.
מה המצב? טוב.
בסדר גמור, מה שלומך?
מדהים.
יש לך שם יפה, אני חייב להגיד.
אני לא רגיל לזה שיש יותר משני אביב בחדר. קודם בעצם גל שהגיע איתך, צועק את אביב, אתה רוצה קפה? אז מה? כן, אז הסתכלתי אחורה, לא רגיל לזה, אבל יפה.
וגם אמרת כבר את שם החברה במשפט.
נכון,
אמרתי קודם.
נכון.
עשינו את כל ההצגה שהיה צריך.
המנכ״ל ואחד היזמים מאחורי קודם.
נכון.
מה זה קודם?
אז קודם זו בעצם, זה סטארט-אפ בתחום הסייבר, בתחום האפליקיישן סקיוריטי, שבא לעזור בעצם לצוותי הבטחה, להבטח את הדברים שחשובים קודם.
למה צריך עוד אחד כזה?
אז זו שאלה מעולה. אז יש המון המון סטארט-אפים וחברות, מבאמת כאילו סטארט-אפים קטנים וחברות ענק, שבאות ומביאות עוד מוצרי סקיוריטי, שמביאים עוד התראות, שמביאים עוד סיכונים שיכולים להיות. בסוף זה מייצר מצב שצוותי סקיוריטי יושבים ולא מבינים איפה להתחיל, מה צריך, במה צריך לגעת קודם, מה יותר חשוב, מה הדברים המשמעותיים שיכולים לייצר סיכון, שיכול להיות שמחר יפגעו בחברה שאנחנו עובדים בה. ובעצם מה שאנחנו באנו לעשות זה לפתור בעיה שהייתה קיימת המון המון שנים, שהייתה גישה מאוד רווחת לאיך לפתור את זה. לנסות לקחת את כל הבעיות שיש ולראות, בוא נראה איזה דברים כפולים יש, בוא נראה איזה דברים לא רלוונטיים. ובעצם מה שאנחנו באים זה להגיד, יש פה משהו יותר עמוק שאפשר להסתכל עליו, בוא נסתכל בעצם איך בעצם האפליקציה, מה שרץ בסוף. נראה מה באמת קורה, נבין מה הקונטקסט, ומתוך זה נוכל להבין בעצם מה אתה באמת צריך.
וכשאתה אומר אפליקציה, אתה לא מתכוון לטיק טוק שיש לי על הטלפון.
לא, לא, בעצם כאילו אפליקציית ענן, Cloud Application, מה שרץ היום. מה שרץ היום בעצם על כל ענן, היום אנחנו קונים באמזון, עושים קליק לרכישה, הכרטיס אשראי שלנו, המספר כרטיס אשראי עובר עכשיו בין כל מיני שירותים ודברים, מגיע למערכת סליקה שאמזון עושים, זה מגיע למחסנים כדי להודיע לשם, כל הדברים האלה שעוברים בעצם.
יש הרבה אפליקציות לאורך הדרך.
הרבה מאוד דברים, והרבה דברים גם שחברות מפתחות, גם שמביאות דברים מצד שלישי, וכל הדברים האלה בסוף, אם אתה שואל היום אנשים בכלל במה הם משתמשים, בכמה ספריות צד שלישי הם משתמשים, וכמה מוצרי מדף הם משתמשים, רק השאלה הזאת היא היום משהו שקשה לענות עליה.
כן. אז תן לנו קצת סטטוס על החברה, כמה עובדים, כמה כסף גייסתם, מי גייסתם?
אז אנחנו קיימים כבר קצת יותר משנתיים, אחרי שהקמנו את החברה. גייסנו 25 מיליון דולר משתי קרנות, קרן אחת ישראלית שנקראת EPY Capital, והשנייה קרן אמריקאית שנקראת Greylock. היום אנחנו
בסיבוב אחד? בסיבוב סיד?
בשני סיבובים.
שני סיבובים.
כן, כן, כן. זה סוף 21, זה כבר
גייסתם בזמן.
גייסנו בזמן, וגם, אתה יודע, מרגישים את התקופה, את השינוי, את השינוי, כן, כן, כן.
אז מצד אחד גייסתם בזמן, כלומר יש הרבה כסף בקופה לצורך העניין קדימה, כדי לקדם את החברה. מצד שני, בשוואים זה קצת, צריך להצדיק שוואים עכשיו.
אני חושב שבהרבה יותר מלפני, זה גם מתבטא בחברות בוואליואציות יותר גבוהות, כבר יש שם, כאילו שם רואים באמת שינוי במגמה. Mm-hmm. אני חושב שבוואליואציות הראשוניות, כאילו, בשלבים הראשונים, כאילו, אלה דברים ש... יותר קשה היום להשיג כסף, נכון? גם כסף היום שווה יותר, כאילו, אתה יכול, כאילו, אתה צריך להצדיק כבר דברים יותר, יותר משמעותיים, אבל עדיין, החברות היותר משמעותיות, היותר יצירתיות, הרעיונות היותר, כאילו, נועזים, אתה רואה אותם דברים כמו שהיו לפני.
אז תכף, נחזור לדבר על קודם, אבל בוא נדבר על מה שהיה קודם לקודם. כן. מה, איך הגעתם, מה עשית, איפה גדלת?
אז בעצם, אני...
מאיפה אתה בארץ?
אני במקור מחולון, עיר הילדים.
כן.
ו...
אהבת המחשבים מגיל צעיר, כאילו...
אז כן, הייתי, אני ממש זוכר, כאילו אבא שלי היה מאוד התעסק כזה המון במחשבים, בציוד רדיו, בכל הדברים האלה, אז הדברים האלה היו מאוד מוכרים בבית מגיל מאוד צעיר. המחשב הראשון היה כזה 386 שהגיע. וואה,
אנחנו מדברים על מה? תחילת שנות ה-90 כזה?
כן, כן, כן. אז... התעסקתי, ראיתי המון, כאילו אבא שלי היה הדמות שראיתי וכל הזמן הרצתי ורציתי לעשות...
להבין מה הוא עושה שם עם מחשב.
הכל, okay. הכל, וזה מזה שהוא היה חובב רדיו, זה עולים לגג ויש אנטנות כאילו ענקיות, והוא מדבר עם אנשים מחול,
כאילו...
הכי רציני שיש, כאילו היינו נוסעים לתחרויות ש...
של חובב רדיו.
כן, 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 וזה היה... זה היה... מטורף, כאילו...
ואהבת את זה בתור ילד? להתעסק עם כל הציוד הזה?
אפילו הוצאתי רישיון כחובב רדיו בכיתה ו', ואבא שלי כזה ארגן לנו לילדים בכיתה חוג כזה לחובבות רדיו, הוצאנו רישיון, למדנו מורס, אנטנו, ציוד קשר, כאילו היינו ממש כזה מתלהבים מזה. ומחשבים בעיקר, כאילו מללמוד תכנות, לקחת ספר, ובזמנו זה היה ויז'ואל בייסיק 5, ולהתחיל לשחק ולבנות דברים, ולראות את זה נוצר, ו... זה כבר מה שהתחיל כזה לייצר אצלי את הדרייב של ליצור דברים, וזה מאוד מאוד סיפק אותי.
ואז מה? צבא ידע את מי לקחת?
כן, ואז צבא, כאילו, הגעתי ל-8200, נחשפתי בפעם, נחשפתי כבר בצורה יותר משמעותית לסייבר. השתחררתי, למדתי חשמל, הנדסת חשמל, מדעי המחשב בתל אביב. והתחלתי לעבוד בכל מיני תחומים, כאילו מחומרה ופיתוח חומרה במלנוקס, ואחרי זה באיזשהו סטארט-אפ כזה שהתעסק באלגו טריידינג. ואז בעצם הייתי עובד ראשון בסטארט-אפ ואמרתי, אני חייב... אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה להקים, אני רוצה את ההתחלה, אני אוהב את ה...
כן, אבל... חשוב לזכור, הסטארט-אפ הכי מוכר שעבדת בו, או שאתה והשותפים שלך, זה NSO.
נכון, זה בעצם מה שהגיע ישר אחרי.
אז ספר לנו קצת מתי הצטרפת ל-NSO, ומה היה שם?
אז הצטרפתי ל-NSO ב-2015.
כשידעת על החברה הזו, שמעת עליה לפני?
לא כל כך.
אז מה, איך הגעת לשם?
דרך חברים.
כן? מה, חבר מהיחידה?
דרך חבר ילדות, שאחותו עבדה שם, ומאוד רציתי להקים סטארט-אפ. הוא אמר, תשמע, בוא תדבר רגע עם אחותי, תראה מה יש. הגעתי ל-NSO.
כן, למשרדים שלהם בהרצליה, אני מנחש.
כן, כן, כן.
ומה...
ובעצם התאהבתי במקצוע של לחקור. התאהבתי לבוא ולנסות להבין דברים לעומק שלהם, להבין למה התכוון המשורר, איפה הייתה איזושהי בעיה בדרך, ואיך הדבר בסוף לא מתנהג כמו שמי שכתב את הדבר עשה.
כלומר, מה, חיפשתם חולשות בטלפונים בעיקר?
כן, כן. בעצם בכל מערכת ההפעלה, כאילו, אם זה, כאילו...
iOS, Android.
נכון, נכון. אז אני בעצם הגעתי ל-NSO... והגעתי ובעצם התחלתי להרים את תחום ה-iOS של NSO.
עד שאתה הגעת לא התעסקו ב-iOS?
אז התעסקו באיזושהי עצימות, ובעצם הגעתי לחברה, כמה חודשים אחרי זה השותפים שלי הצטרפו כבר, מלהיות חבר צוות נהייתי ראש צוות של...
השותפים שלך היום, בקודם.
נכון,
אוקיי. נכון. ועבדתם על מה? על פרויקט של לאתר חולשות באייפונים?
אז התחלנו כן, כאילו ממש, אתה יודע, ללמוד את מערכת ההפעלה, ללמוד את החלקים השונים שם, להבין איך הדברים מנגנים ואיך הם לא מנגנים נכון, לנסות ולייצר בעצם את המוצר הטכנולוגי של NSO, בסוף את היכולת שאפשרה בעצם לבוא ולאסוף מודיעין על מטרות שמשתמשים באייפון. ואז הדבר הזה, הייתה לנו הצלחה, כאילו... גם אפשר לראות בפרסומים, כאילו, דברים שנעשו, ובעצם זה נתן לנו יכולת ממש לגדול. בסופו של דבר, כשסיימנו, תפקידנו שם, כבר ניהלנו מחלקה שלמה של פיתוח, של מחקר, של...
כמה עובדים היו לך בתור ראש צוות?
אז כראש צוות היינו צוות כזה של כמעט 10, אבל כשסיימתי שם, הייתי כבר, כאילו, ניהלתי... מחלקה שלמה שהגיעו כמעט ל-50 אנשים.
אי אפשר לברוח מהעובדה ש-NSO היא חברה שנויה במחלוקת.
כן.
איך אתה חיית עם זה כשעבדת שם? או שהיית פחות בכותרות?
לא, כאילו, תמיד היו כותרות, תמיד היו דברים. אני חושב שזה משהו ש... גם כשהייתי ב... גם כששירתי בצבא,
כן.
היו סיפורים והיו דברים, ויש הרבה דברים והרבה, לפעמים פערים גם שאתה רואה בין... לפעמים איך שדברים, כאילו, יוצאים בחוץ ואיך שדברים בפנים.
ספר לי על זה, אני עבדתי במה שנקרא בתקשורת.
אז אני יכול להגיד, אתה יודע, בסוף יש המון המון דברים שקורים.
כן.
תקשורת בסוף תופסת דברים נקודתיים ומסוימים. הוויזיביליות שלך גם כעובד היא לא מושלמת לכל מה שקורה בחברה, במיוחד חברה שמתעסקת בדברים כאלה. אבל בסופו של דבר, מה שהניע אותנו ומה שבאמת הביא לך את הדרייב לקום כל בוקר, זה שאתה מתעסק בבעיה טכנולוגית שהיא מאוד מאוד קשה, שאתה לא יכול לדעת איך היום אחרי זה נראה, כאילו, ואתה חייב להמציא את עצמך כל הזמן. עכשיו סגרו לך חולשה, פגעו לך באיזושהי יכולת, אתה... קם בבוקר, ואתה מסתכל, אתה לוקח את האייפון, ואתה שם את זה לשולחן, אתה אומר, איך, מה הלאה? אני חייב לייצר איזה המשכיות. וזה גם מאוד דומה לחיים של יזם. זה כאילו בסוף איזשהו שריר שאני מאוד מאוד מרוצה שאימנתי אותו כל השנים ב-NSO, כי היום כיזם, כאילו, ומי כמוך יודע, כל הזמן יש בעיות, כן. וכל הזמן יש תקלות, וכל הזמן פתאום קורר, וחברה אחרת עושה משהו כזה, וזה פתאום, ואתה חייב כל הזמן להבין איך אתה נשאר מעל המים, איך אתה שומר את הטון שלך, את הבולדנס שלך, את הדבר היוניקי שלך, הפיץ' שלך כל הזמן משתנה, המוצר שלך כל הזמן משתנה, וכאילו הרבה כזה מדברים כזה טוב, תמצא את הפרודקט מרקט פיט, ואתה מתחיל כאילו, ואז זהו, ואז אתה עושה איזשהו, כל הזמן אתה כאילו בחיפושים אחרי הדברים האלה, הדבר הזה כל הזמן משתנה, השוק כל הזמן משתנה, יש פתאום אירוע הבטחה, יש פתאום דברים כאלה, אתה כל הזמן במרוץ, להיות הכי טוב, וגם כשאתה הכי טוב, אתה רוצה להיות יותר טוב ממה שהיית אתמול. וזה שריר מדהים לפתח אותו, ולייצר, לבנות ארגון, וזה מה שעשינו ב-NSO, בנינו ארגון, שהשריר הזה, זה השריר הכי חזק שלו, והוא יודע להמציא את עצמו כל הזמן. הוא יודע לספוג בעיות, הוא יודע לעבוד תחת לחץ, הוא יודע לרוץ כל הזמן מהר, ו... הוא לא נלחם במתחרים, הוא נלחם בעצמו. כאילו, ב-NSO, היינו באמת, אני, אתה יודע, אני אומר את זה באמת בצורה, כאילו, זה, היינו הכי טובים שיש, והיינו באמת החוקרים עם היכולות, ומה שהוצאנו, הכי גבוהות שיש בעולם, וכל הזמן רצינו להיות יותר טובים, וכל הזמן לנצח את עצמנו, וכל הזמן להגיע לעוד יותר. ו... שוב, יש המון פרסומים על דברים שנעשו, ואם אפילו עוקבים אחרי הפרסומים, מבחינה טכנולוגית, כאילו, מסתכלים על הדברים שהיו, כאילו, זה, אתה יודע, הוקי סטיק הכי, הכי חזק שיכול להיות, כאילו, מבחינת העומק, העוצמה, היכולת, הקבועי זמן הקצרים, שכאילו, דברים כל כך מטורפים יוצאים. ועוד כל מה שפורסם, אתה יודע, טיפה בתוך עולם אינובטיבי, לא הגיוני שהיינו חלק ממנו, שאתה יודע, קיבלנו המון השראה, איך ש, כאילו, עבדנו ב-8200, והמון כלים אחרי זה מהתעשייה, שכל אחד היה בכל מיני מקומות, ובסוף הגענו לעשות את זה ביחד, במשך 5-6 שנים, ועכשיו זה כאילו, אפילו עוד יותר על ספידים.
הרגשתם את התקשורת הרעה שיש על NSO כשעבדתם?
ברור, ברור. אתה רואה את זה, אתה בסוף, אתה יודע, אתה מגיע הביתה לארוחת שישי, וזה מה שמדברים. כל כתבה, כאילו הוואטסאפ מתמלא באמא וסבתא וזה, וחברים, והקבוצה של הצבא, והקבוצה של... כאילו, בכל הקבוצה אתה מקבל את הדברים האלה. וזה משהו שאתה לומד לחיות איתו, שאתה מבין אותו.
איך מתמודדים? איך עונים לשאלות כאלה? נניח יצא פרסום, משהו במקסיקו, חדירה לעיתונאים או לפעילי זכויות אדם, מה, איך אתה שואל בחברה? אתה מדברים על זה בהפסקות אוכל?
ברור שיש רגע שיח בתוך החברה, ומדברים על זה, ומנסים להבין כרגע את כל הדברים האלה. החברה גם עשתה המון כדי לחקור את האירועים האלה. לפעמים היו דברים שהוצאו מההקשר, או הוצאו אפילו מפרופורציה, ובעצם החברה, שוב, זה כאילו יותר הצד הביזנסי שעשה את זה, כאילו היו יושבים יחד עם לקוחות, להבין איך היה דבר כזה. זה מיסיוז, וזה משהו שלא אמור לקרות עם המערכת, איך הדברים האלה קרו, למה הם קרו, עד לרמה ש... יש מיסיוז, אז דבר, כאילו, אז הסגרו אפילו לקוחות, החברה תאבד על זה כסף, היה מאוד חשוב לחברה, בעצם, להצליח כמה שיותר, שלא תהיה פגיעה, ולא יהיה שימוש כאילו, שהוא לא אמור
להיות במוצא. שלא יהיה שימוש לרעה. אני ערכתי פה את עמרי לוי, לפני, אני חושב זה היה הרעיון הראשון של אחד משני היזמים של NSO, לפני כמה שנים טובות, אבל עדיין פרק ששווה לחזור אליו, כי הוא מאוד 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 מעניין. והכותרת של הפרק הייתה בעצם הכותרת שלו, אנחנו בצד של הטובים. זה משהו שהרגשתם, או... זה חלק מאיזה תחושת שליחות של אתם עוזרים להילחם בטרור, בסוחרי סמים, בפדופילים, או יש סדקים בתחושת השליחות הזו?
אז קודם כל הרגשנו מאוד 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 את תחושת השליחות הזאת. אני יכול להגיד שכזה על כל, אתה יודע, על כל סיפור, על כל סיפור ששמענו של משהו, של מיסיוס שהיה, היו עוד 1,000 סיפורים שבתוך החברה הושמעו ולקוחות הגיעו, ו... דברים שאתה אומר, כאילו, באמת, אני באמת מציל חיים. עכשיו, בסוף NSO היא חברה שמייצרת, אפשר לקרוא לזה נשק, נכון? זה כאילו משהו ש... שם זו תעשייה, ולצערנו בתעשייה הזאת, זה לפעמים מגיע, אתה יודע, כאילו, יש מיסיוז, וזה מגיע לפעמים לידיים לא נכונות. אני חושב שהעוצמה של NSO זה שזה בסוף משהו שאפשר גם לשלוט עליו, כאילו. האם היה מיסיוז? האם יהיה מיסיוז? אתה יודע, אני לא יודע באמת פרטים, כי באמת הייתי בסוף בצד הטכנולוגי, אבל מעריך שכן. האם היה לחברה, האם החברה עשתה עם זה משהו, והיה לה מה לעשות? התשובה היא בוודאות כן. וכעובד, זה גורם לך להרגיש טוב. כאילו, גם בצבא יש יכולות, ויש דברים, ולפעמים, כאילו, ויש המון 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 אזורים שהם אפורים. וגם ב-8200, כאילו, היה תרגול והיה יכולת ושריר פנימי מאוד 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 חשוב להבין, רגע, היה משהו, המשהו הזה לא היה צריך לקרות, בוא נתחקר את זה, בוא נבין ובוא נלמד כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב. וזאת תרבות שהייתה מאוד בולטת גם ב-NSO, בכל התעשייה, כאילו, של ה... כל התעשייה של הסייבר.
של הסייבר התקפי.
כן, כן, ממה שאני מכיר.
אז בשלב מסוים החלטת שמה? 5-6 שנים ב-NSO, ועכשיו מה?
בעצם אתה מגיע לשלב שאתה מרגיש שאתה, כמו שאמרתי, זה איזשהו שריר שכבר מאוד מאומן, ויחד עם השריר הזה אתה כבר יש לך הסתכלות מטורפת על עולם בעיה, שהוא לא פתיר היום. כן. אתה רואה את האנטרפרייסים הכי ענקיים בעולם, נופלים במשהו שמבחינתך כל כך פשוט לפתור אותו.
כן.
כל כך פשוט ברמת מה צריך לעשות. ברמת איך טכנולוגיה יכולה באמת לייצר את הדבר הזה, זה כבר אירוע קשה. וזה כאילו הדבר שבעצם אותנו מניע. תן לי את הבעיה שאם עכשיו אני הולך לאלף לקוחות, לאלף סיסויים עכשיו, בחברות ענק.
כן, מנהל תחת מידע.
אם הייתי עושה את הדבר הזה, היית קונה את זה? מה החלום, כאילו, מה הפנטזיה מבחינתך היום לעולם האפליקיישן סיקיוריטי? וברגע ש... כיזם, או עזוב כיזם, כאביב עידן ופאבל, אנחנו שומעים את התשובה. תשמע, זה... It sounds too good to be true. זהו, זה כאילו, אתם לא יכולים לעשות את זה. זה משהו שלא אפשר... ניסינו לעשות את זה ולא הצלחנו. מחברות ענק ישראליות, אמריקאיות בעולם הזה, זה השלב שכאילו נגעו לנו במקום הכי טוב שאפשר, כי זה כאילו כבר נותן לנו דרייב בו, כאילו אנחנו נוכיח שאפשר.
תגיד, למה אחרי שנים ב-8200 וב-NSO לא הקמת סטארט-אפ בעולם הסייבר ההתקפי? למה החלטתם לעבור לצד ההגנתי?
אני חושב שכאנשים שהיו 5-6 שנים בצד ההתקפי, דווקא עניין אותנו ללכת למקום הגנתי. גם לפני NSO היינו בחברות ועשינו דברים כאילו הגנתיים. אז מאוד עניין אותנו דווקא לעבור צד, ואתה מביא איתך משהו מהמקום השני, שכאילו, שהוא היום חלק מהדיפרנשייטור שלך.
מה, כי אתה יודע איך המיינדסט של התוקפים עובד?
אתה יודע איך זה עובד. אתה יודע איך זה עובד. וזה לא רק, כאילו, רגע, איך התוקף עובד. אנחנו, כל מה שעשינו בעצם זה חקרנו מערכות הפעלה. ראינו איך ה-iOS בנוי, איך המפתחים שם, איזה קוד כותבים, איך הדברים משרתים את זה, איך חומרה, איך תוכנה, איך הכל מנגן ביחד, וזה נתן לנו בעצם את היכולות להגיד, אוקיי, יש לנו הבנה כל כך עמוקה במערכות הפעלה, מה אם נשתמש בהבנה הזאת, וביכולת שלנו להבין רגע איך היום מתקפות יותר מתקדמות קורות, ובוא נגיד היום אלה מתקפות שיותר, נגיד כזה nation state actors כזה, יהיו כאלה עם יכולות כאלה, אבל עוד 5 שנים זה כבר יהיה יותר עובר, וכבר רואים את זה אפילו היום, כאילו אפילו מלפני שנתיים להיום, כל ההתקפות שהן כבר יותר מנצלות את הלוגיקה האפליקטיבית, ומנצלים כאילו ממש כמו lock for shell כזה, חולשה ענקית שקרתה לפני שנתיים כמעט, ושיתקה עולם, כאילו, בארגונים שעדיין לא יצאו מהאירוע הזה. ואם אנחנו לוקחים את הדברים האלה, זה בעצם מאפשר לנו אולי להקים משהו שלדעתנו היה מאוד מאוד חזק, יכול להיות מאוד מאוד חזק, ראינו פוטנציאל לבנות משהו אדיר ביחד, ראינו יכולת להביא צוות מטורף, וזה מה שבסוף דגדג לנו לעשות את מה שרצינו, וזה בסוף זה לא התחום כמו מה הבעיה הכי קשה שהיום אני יכול לפתור בעולם. וזה מה ש... הניע אותנו והביא אותנו לרעיון ולבעיה שאנחנו רוצים לפתור ולגישה לפתרון ולאיזה אנשים אנחנו מביאים ומי המשקיעים שאנחנו רוצים להביא ומי הלקוחות הראשונים ואיך אנחנו בונים את החברה ואיך רצים הכי רחוק, הכי מהר ומתפוצצים.
אז יצאתם לדרך, עזבתם את NSO שלושתכם, תוך כמה זמן גייסתם כסף?
אז היה יחסית מהר, עניין של...
שבוע?
כמה שבועות.
כמה שבועות, כן. ממש. אז בעצם, אתם חיים, זה היה לפני שנתיים, פרשת פגסוס כבר התפוצצה, כולם יודעים כבר מי זה NSO, זה לא השפיע לרעה על משקיעים, או שהיו משקיעים שאמרו, יוצא NSO, אנחנו אולי מעדיפים לא להשקיע בהם? איך הייתה הדינמיקה?
אז האמת שלא היו, לא היו אמירות כאלה, דווקא אני חושב שלהפך, הסיפור ומה שהגענו איתו מאוד מאוד שירת אותנו ועזר לנו דווקא להביא כסף, בשלב שכבר כאילו היה קשה להביא את הכסף, היה לנו יותר קל להביא את ההשקעה הראשונית הזאת, ובסוף כשאתה מגייס כסף בהתחלה זה לא על רעיון, אלא יותר על הצוות, על היכולות של הצוות, על המסוגלות של הצוות, על היכולת של הצוות לבנות קבוצה כאילו סביבו, ופה בעצם הגענו עם כל, עם כל ה, עם כל היכולות האלה, פלוס עבדנו ביחד כל כך הרבה זמן, שהיינו באפס הכי גבוהים של כולם, בחתונות אחד של השני, בהולדת ילדים, בכל הדברים האלה, והיינו גם בדאונס הכי, הכי עמוקים שאחד של השני. התווכחנו מקצועית, רבנו מקצועית, חגגנו הצלחות, כאילו כל הדברים ש... גרמו לנו, וגם גרמו לאנשים בסוף שהאמינו בנו, ושמו כסף בעצם ביוזמה הזאת, להחליט לרוץ ביחד מהר, ולעשות את זה.
אז גייסתם בזמן טוב, יחסית בשוק, 25 מיליון דולר, זה מאוד 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 יפה לחברה ש...
אז גייסנו בהתחלה, אז אתה יודע, אז בהתחלה גייסנו פחות, כאילו הסיד היה...
כמה?
הסיד היה... 8
מיליון דולר?
אחרי זה היה 17, כן.
אוקיי, שזה גם סיד יפה.
כן, כן, כן.
אוקיי, אפילו לתקופה איזה סיד יפה. אז יש כסף בבנק, כמה עובדים אתם נכון להיום בקודם?
35.
אז עכשיו הגיע הזמן לפתח מוצר ולהראות תוצאות, אז איפה אתם עומדים כרגע?
אז היום אנחנו כבר עם מוצר עומד, יציב.
יש מכירות?
כן, יש מכירות.
כמה אנחנו מדברים?
אז אנחנו לא מדברים על ה...
לא, אבל במאות אלפים, במיליונים, מעבר לזה.
במקום מאוד מאוד טוב לחברה.
במקום מאוד טוב.
אני אגיד את זה ככה, אנחנו...
שמצדיק את השווי שעליו בעצם גייסתם את הכסף?
כן, כן. במקום ש... עזוב רגע, הצדקה של שוויים, נגיד, כאילו באמת שווי זה מבחינתי משהו שמדברים עליו, אתה יודע, בסיבובים ודברים כאלה, אבל... היום הכמות של הלקוחות, הפידבקים שמקבלים מלקוחות, זה משהו שהוא פשוט ממלא, מספק, והוא מייצר לך את כל בעצם הוולידציות לכל ההנחות שהיו לך, לכל בכלל ההסתכלות שלך על השוק, הסתכלות על הבעיה, על הגישה שלך לפתרון, כי היום לבעיה הזאת יש באמת כל כך הרבה גישות וכל כך הרבה חברות קטנות וענקיות, שניגשות לזה בצורה מסוימת, והצורה שלך, וזה גם מה שהניע אותנו. כשהקמנו את החברה, אנחנו לא יכולים להיות, לא יודע, 10% יותר טובים מהמתחרה.
כן.
אנחנו חייבים לשנות את הכללים של המשחק, חייבים להביא משהו.
אז מי המתחרה הכי גדול שלכם בשוק? סניק?
אז אפשר להגיד את זה היום, כאילו סניק, יש גיטאב, דיפנדבוט, בלק דאק, כאילו אלה בסוף, אלה לא מתחרים כמו מוצרים ש... יש להם איזושהי גישה, שלדעתנו הגישה הזאת התאימה לצורת עבודה, שהיא כבר לא נכונה להיום.
אז איך עולים מעל סף הרעש? אתה יודע, הלקוחות הפוטנציאליים שאתם פונים אליהם, סמנכלי הבטחת מידע, סיסו, מה שנקרא, מוצפים בכל כך הרבה מיילים וקולד קולס ואינטרואים מהמון חברות סייבר. איך עולים מעל סף הרעש? אומרים להם, תקשיבו, כדאי לכם לפתוח את הדרך ולנסות.
אחת הבעיות הכי קשות, שאתה יודע, אנחנו מתמודדים איתה, וזה לא משהו שאתה אפילו... עושה ופותר, אלא אתה כל הזמן מתמודד עם זה.
כן.
כי כולם משפרים את הפיצ'ים ומרקטינג, אתה יודע, כולם אומרים שהם עושים הכל, עושים את זה מדהים. ופה בעצם אתה מגיע ללקוח, אתה מייצר איתו, אתה מראה לו את הערך בסוף, כאילו, הוא צריך להאמין בך. ואותו לקוח בסוף כל כך, יוצא כל כך מרוצה, שהוא מביא לך עוד 10 לקוחות. והם יוצאים כל כך מרוצים, והם מביאים לך עוד. ואתה הולך ומדבר על הדברים האלה ונחשף, והמשקיעים עוזרים. ואתה ככה מתחיל לבנות בעצם את ה...
אז אתם עוד בשלב של לבנות גם את המותג שלכם וגם את
בסיס הלקוחות? אני חושב שכל הזמן אתה
בונה.
כל הזמן אתה בונה את זה. כל הזמן. אם היום אני עם 100 לקוחות, מחר אני רוצה לבנות את 1,000 לקוחות, אחרי זה אני רוצה לבנות את הטריטוריה החדשה, ואותו דבר, אותה בעיה כאילו מתחילה שמה. אתה תמיד בונה ועובד על הברנד שלך, על... באיזה טון אתה מדבר, מה אתה אומר, איזה דברים אתה רוצה, כאילו, איך אתה מחנך בעצם את השוק למקום שאתה מאמין שהוא נכון, איך ארגוני מחקר עולמיים מתלהבים, רואים, איך הם יכולים לקדם את האג'נדות האלה, בסוף כאילו, מערכה שלמה שאתה מנהל בכל מיני חזיתות, כדי להגיע בסוף ולהוכיח שהחזון שלך, וכל התזה שקמת איתה היא נכונה, היא הגיונית, וגם להוכיח שבעצם אתה באמת יודע לספק את מה שאתה אומר שאתה יודע לתת.
קיבלתם לאחרונה טלפון מהקורפ דב של פאלו אלטו נטוורקס, כי הם עכשיו בקטע של קניות חזק בשוק.
כן, אז יש פה, אז עכשיו ממש רואים הרבה מאוד...
אקזיטים בעולם הסייבר.
כן.
איך אתה מסביר את זה, שאנחנו בתקופה כזו פתאום?
אני חושב שהרבה מאוד דברים הגיוניים, אם מסתכלים גם על מה היה פה שנה לפני, על מה היה פה שנתיים לפני, על ולואציות שגייסו עליהם, על איזה כסף נגיש ואיזה בעצם יכולת, בסוף כיזם, אתה רוצה להגיע בסוף להצלחה.
כן.
ואתה רוצה להצליח לייצר המשכיות, ואתה רוצה לדאוג לאנשים שאיתך לאורך כל הדרך, ועומדות לפניך כל הזמן פרשות דרכים שאתה צריך לבחור לאיזה דרך אתה רוצה לצאת אליהן. אני חושב, כאילו, אתה יודע, כל סיפור של מחירה זה סיפור של עצמו, שיש מאוד מאוד קצת שיודעים עליו, ומאוד מאוד הרבה שקורה באמת מסביב. ואתה יודע, ואני חושב שכאילו כל התקופה והדברים האלה הם בעצם, כאילו, הם מראים הרבה דברים, ובסוף יזמים בוחרים ללכת לדרך כזאת או לדרך אחרת. מבחינתנו בקודם, כאילו אנחנו מחפשים להגשים באמת את החלום שלנו, ואנחנו מחפשים לבנות...
שהוא מה, אקזיט של 300 מיליון דולר כזה, לפעלו אלטו?
האקזיט זה לא היעד, כאילו, באמת, כאילו היינו ב... אנחנו כאילו, אני חושב שאנחנו כאילו בונים משהו שהוא פשוט מדהים גם מבחינת כזה הצוות, האנשים, אנחנו כאילו, דברים שנגיד היינו אומרים כזה בשיחות, ברעיונות כזה באנגלית, זה שכאילו בעברית המילה חברה היא גם society והיא גם company. ומבחינתי כמנכ״ל, כמישהו שמוביל את הארגון הזה, כאילו החלום שלי זה בסוף לבנות את הגוף הכי גדול, הכי משמעותי, שמאפשר בעצם לאנשים כזה להגשים את עצמם, להגיע למקום עבודה ולהרגיש שהם עושים משהו טוב לעולם, עובדים, אנשים שכיף להם איתם, להרגיש שכל יום כאילו הם צ'אלנג' כזה על מה שהם עושים, ושכל הדבר הזה גם יהיה רווחי, הגיוני, ייתן ערך, יכניס כסף, שהמשקיעים יהיו מרוצים, שהחברה, שהעובדים יהיו מרוצים, וזה החלום שלי, זה מה שבא לי לעשות. ושוב, השוק זה עוד כוח גדול שאתה צריך להתייחס אליו, ולראות איך אתה בעצם יודע כאילו לתמרן בתוך תנאים שהם תמיד קשים והם תמיד מאתגרים, ויש לך כל מיני אופציות בדרך. אז מבחינתנו אופציה של למכור את החברה, כאילו עוד לא התחלנו. זה התחושה כאילו בחברה, אז חבל לסיים את זה ולהתמזג בתוך משהו גדול ולהיות משהו כחלק, אנחנו יכולים להיות משהו כל כך יותר משמעותי, ורק התחלנו באמת עם מוצר ראשון, עם יכולת שהיום כבר הוכחנו שהיא משנה, והיא משמעותית מאוד מבחינת כאילו מה שזה היום נותן ללקוחות, ולקוחות ענק שאנחנו מחליפים להם מוצרים, שמבחינת הם לא האמינו שאפשר להחליף, והחזון הוא עוד כל כך יותר גדול וכל כך יותר רחב, שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להגיע אליו.
למה קודם?
למה השם?
כן.
אז זה הגיע בעצם ממקום, יש איזשהו טרנד כזה שנקרא Shift Left. בעולם כזה של Application Security, של לבוא ולתקן את הדברים קודם, במסלול הפיתוח. אז אנחנו מאוד, מאוד אוהבים את המדינה, גם בתקופה כזו שיש הרבה מאוד כזה, יש הרבה מאוד מחשבות ודברים וקשה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את המדינה, ואוהבים את העברית, ומבחינתנו זה היה כזה דרך גם לייצג את הדבר הזה, באמת, לתרגם Shift Left לעברית, קודם, זה הדבר הזה. אז ככה הגיע השם, ואז הייתה לנו שוב קבוצת וואטסאפ שלי ושל השותפים שלי, וזה אחד מהשמות שעלו, ואז אמרנו, טוב, אפשר עושה חולצות, אני קודם. וזה גם משהו כאילו על העובדים, כאילו אנחנו באמת כזה מאמינים שהעובדים זה הסט הכי גדול בחברה, וכל אחד ילך עם חולצת אני קודם, ובאמת הם קודם. ונקרא לה All Ends שלנו, במקום להיות All Ends וכזה, הדבר הזה, בוא נקרא לזה קודם כל. ובוא נשים על הכוסות קפה שלנו קודם קפה. וכאילו בוא נשים את זה בכל מקום, וזה כאילו נהפך למשהו שבונה לך תרבות, ובונה לך את הדבק, ובכל דבר, כאילו מהלקוחות קודם, וקודם ה-POC הזה, ובכל דבר זה כאילו נכנס, וזה מהמם וכיף, וזה שם שאנחנו אוהבים, וזה גם שם שאפילו כאילו, לקוחות כאילו, אמריקאים מתלהבים ממנו, כי מבחינתם יש בזה גם קוד וקודם, ושמעו מילה בעברית ומתלהבים, אז זה כיף.
אביב מוסינגר, קודם כל, תודה רבה.
בבקשה, תודה לך שהזמנת.
ועד כאן, 30 דקות פחות. אם אהבתם את הפרק הזה, אני באמת ממליץ לכם להזין לפרק שעשינו לפני כמה שנים. הרעיון הראשון עם או ב-NSO, עם עמרי לוי, חפשו את הפרק הזה, אני חושב שהיה אחלה פרק, ואנחנו זמינים בכלכליסט, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק הזה, אז פרגנו גם באיזה 5 כוכבים, תנו קומנט יפה, תעשו סאבסקרייב, כל מה שאתם יכולים לעשות כדי להפיץ את התוכן שלנו. אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.